שלום, ערב טוב, זווית בסדר? סבבה, אוקיי, אנחנו מתחילים היום את המשנה בדף י"ט שעסקת בדין קובר מיתו שלושה ימים קודם לרגל, ומפה בעזרת השם יש לנו לימוד ברצף של סוגיות הבריאות כמעט עד סוף המסכת. המשנה הזאת היא בעקבות היסודות שלמדנו בשיעור הקודם. הנחת היסוד שלה הפשוטה, שברגל עצמו ודאי שהאבילות לא נוהגת. זה דבר פשוט, תהיה הסיבה אשר תהיה, עסקנו בזה בהרחבה בשיעור הקודם. ותראה לכם את ההסבר של סבי הרב, אני קצת הסבר קצת שונה, אבל יהיה הסבר הדברים אשר יהיה. זה פשוט למשנה שזה בכלל לא אופציה. אין אופציה שהאבילות תנהג ברגל. היא עוסקת בשאלה אחרת, והיא מה הדין ומידה והאבילות התחילה לפני הרגל, והרגל השבעה או השלושים נכנסים לתוך הרגל, איך זה משפיע. וכאן המשנה קובעת, אני אתחיל מהסוף, כולנו מכירים את ההלכה שאנחנו נוהגים למעשה, שהרגל קוטע את היחידה שבה נמצאים. שנה שעברה איזה שכן שלי, אביו נפטר בערב שבועות, קברו אותו בשתיים בצהריים, עד הערב הוא סיים את השיבה. יהודה, אתה יודע להסביר, כאילו, מה עובר על אדם שלוקחים לו את השיבה? ונדבר על הדבר הזה, איך הגיעו לזה, על מה ולמה, שכן, פשוטה של משנה שזה לא עדין. שכן, מה נאמר במשנה? הקוברת מיתו, שלושה ימים קודם לרגל, בטלה הימנו, אני קורא לפי נוסח הדפוס שבדפוס וילנה, זה מה שיש גם לכם? מצוין, כשאני מעמד בישיבה כבר אין להם גמרות, הכל מהמחשב, אבל זה מה שכתוב בגמרות של היהודים, כן? בטלה אימנו גזירת שיבה. שמונה, בטלו אימנו גזירת שלושים. כבר אתם מרגישים פה איזה משהו לא נוח בטקסט, נכון? קודם היה כתוב בטלה גזירת, שמבחינת הדקדוקית זה מדויק. פה כתוב בטלו גזירת. משהו פה נראה קצת בעייתי. ואז המשנה אומרת, מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת, רגלים מפסיקים ואינה עולה. בואו נעיר כמה הערות נוסח ומבנה, וננסה לעמוד על הפרשנות של המשנה הזאת. אני אפתח באמת בשאלה הזאת של הבטלה, בטלו, גזירת, גזירות. אני צירפתי לכם בדף, אולי הצלחתם לראות את הנוסח שכתב יד קויפמן במשנה הזאת. אפשר לראות פה שכתב היד עצמו הסופר גרס נוסח אחד, והנקדן של כתב היד, יש בכתב היד קויפמן ניקוד, שזו תופעה ידועה בקרב חוקרי כתבי היד, שהניקוד שלו לא נעשה על ידי הסופר אלא נעשה על ידי אדם אחר מאוחר יותר. איך תופסים אותו, איך עולים על זה? מהסיבה הפשוטה, אין תמיד מתאם בין הכתיב של הסופר לבין הניקוד. וכאן יש לנו דוגמה מובהקת לתופעה הזאת, שהסופר כתב דבר אחד, הנקדן ניקה קצת שונה, ואפילו אפשר לראות פה עוד שרידים של מחיקה וניסיון להגיע את הטקסט. שכן, תסתכלו בכתב יד קויפמן, הקוברת מיתו שלושת ימים קודם לרגל, יכולים לראות שההי הזאת, רואים אותה?
איפה ההי?
ההי, במילה בטלה, שההי הזאת רואים שהיה שם איזה מחק ו... ממש אפשר לראות את זה, אותו דבר גם בפעם הבאה עם השלושים. אפשר לראות שההי הזאת לא נראית בדיוק כמו האותיות האחרות. כנראה היה כתוב בטלו בשני המקומות. ועכשיו תסתכלו גם בהמשך, אני חוזר בטלה ממנו, כתוב פה גזרות, אבל תסתכלו על הניקוד, מישהו מצליח לראות את זה?
זהירות.
כתוב, הוא ניקד גזרת. שמים לב? הוא שם פתח מתחת לרש. כלומר, הנוסח של הסופר הוא בטלו ממנו גזרות שבעה, שמונה ימים קודם לרגל בטלו ממנו גזרות שלושים, זה הנוסח שלו, ואילו הנקדן, אני לא יודע אם הוא אותו אדם שמחק, אבל ברור שהיה פה ניסיון לשנות את הטקסט, מבטלו גזרות לבטלה גזרת, בטלה גזרת. כפי שראיתם בדפוס, נשארנו עם איזה נוסח ביניים, שהוא גם מראה שוודאי הייתה פה תנועה. היה פה מישהו שהגיע, לא הגיע עד הסוף. אותו דבר אני אציין, מופיע גם בכתב יד פרמה, שגם הוא נחשב כתב יד מהמשובחים. יש לנו שלישייה של כתבי יד משובחים של המשנה, בראשם כתב יד קויפמן, הראשי תיבות זה כפר, זה קויפמן, אחרי זה פרמה, פרמה 138, והשלישי כתב יד קיימברידג' שנקרא למד, כי המעתיק שלו קראו לו לאו, לף בגרמנית, לאו, כן? ובכתב יד פרמה יש את התערובת הזאת שבטלו בגזירת. אפשר לחוש שהייתה פה איזושהי תנועה. מה באשר לממצא שעולה מתוך סוגיות התלמודים? אז כאן אתם מוזמנים להסתכל בגמרא אצלנו, עוד פעם בדפוסים שלנו. אמר רב, רואים את השורה הראשונה? גזירת בטלו, ימים לא בטלו. וכן אמר אבונה, גזירת בטלו, ימים לא בטלו. הנוסח כאן הוא גזירת, רואים? ואני אספר לכם שאני מחזיק אצלי במחשב סינופסיס של כל הסוגיות האלה, כמו העתקה משווה של כל כתבי היד, שערכה אותו חנה פרידמן, שכתבה דוקטורט על הסוגיות האלה, ובמסגרת העבודה שלה העתיקה את כל כתבי היד והיא שוותה אחד לשני, שלחה לי את זה, היא סמכה שזה מעניין מישהו, כן? אני יכול גם לשלוח לכם. ושם אני אספר לכם שיש לה לסוגיה הזאת לא פחות מ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 עדי נוסח, בכולם כתוב בגמרא גזרות, 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 לא כל הדרך. כלומר, בעצם מה אפשר לומר? אותו תהליך שראיתי לכם במשניות, הוא גם נמצא בתוך התלמוד. כלומר, דפוס וילה, הוא כתוב בו גזירת, אבל בתוך כל עדי הנוסח כולל דפוס ראשון של בבלי, כמו ונציה, 1520, אבו עדיין כתוב גזירות, תשאלו רגע, איך זה יכול להיות? אז פה צריך לדעת שגם בעקבות הדפוס הראשון עדיין היו תהליכי הגעה מאוד משמעותיים של נוסח התלמוד, דווקא בעקבות הדפוס. אני רוצה טיפה להסביר את זה. בעקבות הדפוס, ואני מדגיש, לא דפוס של גמרות בודדות כמו שהיה בתחילת הדרך. כלומר, הגמרות התחילו להידפס ב-1475. ואז הדפיסו גמרות בודדות. המהלך המשמעותי שהוליך מפעלים גדולים של האחדה של השס, הוא בא בעקבות הדפסה של סט שלם, שזה רעיון קצת קפיטליסטי, כמו מי קונה סט שלם שעכשיו הוא מביא מועד קטן, כן? כאילו מספיק לי, אפילו הבדקתי שיהיה לי גמרא בלי כל הביצה, כאילו יותר נוח, כן? ומישהו אולי קצת למד פעם על ועד ארבע ארצות, היו עושים החלטה של הוועד איזה מסכת לומדים בכל פועלים, כדי שיהיה בתי דפוס שהסכימו להדפיס את הגמרא אחת של אותה מסכת, כן? אוכל היה גוי אחד, קפיטליסט, שקראו לו דניאל בומברג, שהוא הבין את הכוח הכלכלי של דפוס, והוא בבית הדפוס שלו מתחיל להדפיס סטים, בעקבות ההדפסה של סט שלם, נוצרו כמה תהליכים של האחדה של השס. האמת היא שזה קורה לא בבומברג, אלא בדפוס הבא. שיחליטו כל המדפיסים, בלי שידוע שהם אי פעם התאספו כדי להחליט את זה, לשמר את האימוד שלו. ואז יש כמה מפעלים, כולם 116, כולם 16-17, כולם תוצאה של הדפוס, שיעבדו על האחדת השס. המפעל הבולט הוא מפעל שמסורת השס. פתאום היכולת להפנות, הוא מקבל פנים חדשות. ובעולם כתבי היד, איך תוספות מפנים? לפי פרק, מה תגיד? זה מחזיק כתב יד כזה, זה כתב יד בגודל הזה, זה כתב יד כזה. אפשר להגיד שאלה פרקים, לא יש פרקים, במקרה הכי טוב, כן? תסתכל שם. ברגע שיש דף, אפשר להגיד, דף תדבר, דף תזיין, זה ממסורת השעה, זה 116, יהודי באיטליה, רבי ישוע בועז, תנית חכם עצום, בעל השתי גיבורים, ויש גם מפעלים אדירים במאה ה-16-17 של גינוץ הנוסח, כי אפשר עכשיו לתת לכולם אותו טקסט. יש שני המפעלים המפורסמים ביותר, אחד מהם מאוד הצליח, ולכן הוא פחות ידוע. זה ראשון שבהם זה מרשל, בחוכמת שלמה, ש... הגיע את הנוסח של דפוס ונציה, מרוב שההצעות שלו התקבלו, אז תקנו את הדפוסים הבאים על פי ההצעות שלו, ולכן אף אחד לא מבין מה המרשל רוצה, כי זה ספר שמרוב הצלחה, הוא יצא מהמחזור בעצם, אבל הוא צריך, כדי להבין את המרשל, צריך לשים מול העיניים את דפוס ונציה. והשני, שהוא כן נכנס על הדף, כי הוא פחות דרמטי, זה היה בח, במאה ה-17, שבליטה יושב, וגם הוא מגיע, זה... ולכן הדפוס ראשון והדפוסים שלנו עוד קרה משהו בדרך. אבל בכל כתבי היד, בדפוס ראשון שגם הוא יש לו ערך של כתב יד, כתוב גזרות בגמרא, לא כתוב גזרה. נגיע לגמרא, נשאל את עצמנו, האם יש לזה ביטוי לא רק בנוסח, אלא גם בתוכן השיטות. שכן, אנחנו גם חייבים לשאול את עצמנו, מה ההבדל בין הנוסחים. עכשיו, אני, לפני שננסה להסביר מה ההבדל בין הנוסחים ומה טבעם, אני רמזתי קצת, ואני אמר את זה כבר במפורש, כדי שלא רק תנחשו את דעתי, שלי נראה שהנוסח המקורי יותר הוא הנוסח של גזרות. אני אסתפק בזה כרגע, לא רק כי זה מה שמופיע בכתבי היד הטובים, ולא רק כי זה מופיע בגמרא, ולא רק כבר רמזתי, שדעתי נראה לי סוגיית הגמרא, שזה מה שהמוראים גרסו בגמרא, במשנה, סליחה. זה נראה לי פשוט, אלא זה גם בגלל שהוא עונה על הכלל, הפילולוגיה הפשוט, שתבר אותו רבנו תם, אומנם לא בלטינית, אבל רבנו תם קבע את הכלל שהקשה עדיף, מה שידוע בלטינית ככלל לקטיו דפקיליו, דהיינו, במידה ויש לי שני נוסחים, שאחד נוח יותר לקריאה, והשני, אני רוצה להדגיש, לא שהוא טעות או שיבוש, אלא הוא יותר קשה, אנחנו פשוט רגילים בו, ההנחה, כך כותב רבנו תם בהקדמה לספר ישר, שהוא ספר שהמטרה העיקרית שלו הוא יישור הגרסאות, בעקבות מפעל ההגעה שנעשה בעקבות פירוש רש"י לש"ס, שכתב אחי גרסילה, אחי גרסילה, אחי גרסילה, רבן אותם מדגיש בהקדמה, תמיד הוא עשה את זה בפירוש שלו ולא בתוך הגמרות, למעט מסכת זבחים, כנראה כי לא היו לה יותר מדי השלכות הלכתיות, הלוכל למעשה במאה ה-11, אבל אומר הרבן אותם מעיד, זה כ-50 שנה אחרי מותו של רש"י, כולם הגיעו את כל הגמרות על פי הסבא, והכל השתבש, ועכשיו אני צריך ליישר את הגרסאות חזרה. אותם תהליכי הגעה מוכרים, כן? ושם הוא מסביר שהמגיעים לא מגיעים על חינם, ובלשון אחרת, שאדם רואה נוסח שהוא קצת קשה לקריאה, הוא יהפוך אותו לקל לקריאה, הוא לא יעשה ההפך, הוא לא ייקח נוסח קל לקריאה, יהפוך אותו לקשה לקריאה, כן? ובמקרה שלנו, אם אנחנו רק ניכנס לדברים, הביטוי גזירת שיבה הוא יותר מתאים למה שאנחנו רגילים לחשוב, יותר לתפיסה הרגילה, הוא... ותמיד שאלה מה נקרא קל, מה נקרא קשה. באמת, זו שאלה גדולה, שתדעו. קל בסברה, קל בלשון, בדקדוק. זה לא הזמן לפתוח את כל הנושא הזה, אבל יש לי במתחת דוגמאות שאנשים עם אוריינטציה יותר למדנית, הם עובדים עם קל וקשה, ואחרת באנשים עם אוריינטציה יותר טקסטואלית. עובדים אותו כלל, כן? כי השאלה היא מה קל, מה קשה, כן? אבל בכל מקרה, מה ההבדל בין הנוסחים, כן? אז כאן זה נראה דבר מאוד פשוט. כשאני אומר שבטלה הימנו גזירת שיבה, וככל הנראה מה אני רוצה לומר, מה אני מתכוון לומר? שהשיבה נפסקת. השיבה נפסקת. ניגע מיד בשאלה למה רק 3 ימים, אבל השיבה נפסקת. מה זה לעומת זאת גזירות שיבה? אז ככל הנראה גזירות שיבה לא מתייחס לתקופת השיבה, אלא למה גזירות שיבה מתייחס? לניוגי האבלות שנוהגים אותם, או במילים מאוד פשוטות, אומר את זה פה התלמיד של חיל מפריז, גזירות זה מלשון איסורים, הסיבה שהוא נקרא גזירות כי איסורי האבלות, לא נפתח עכשיו את כל הנושא עוד פעם, אבל איסורי האבלות הם דרבנן, אז הם גזירות, אז אותם איסורי האבלות לא נעבור, אבל איזה צליל יש? אני צריך מיד לברר את זה, שהאיסורים מצד אחד הם בטלו, אבל כנראה שהשיבה נמשכת. אנחנו צריכים לברר מה זה המשפט הזה. אם לא נוהגים האיסורים, מה הכוונה שהשיבה נמשכת? אבל יש פער גדול בצליל. אז אתה אומר, אולי ניחום אבלים, יפה. בואו מיד נעיין בתוספתא ונראה את השאלה הזאת. כאילו, מה באמת עושים עם האדם הזה? אני מיד אגע בזה, בסדר? אבל בכל מקרה, זה בפשטות, במבט ראשון, זה ההבדל בין שני הנוסחים. אם במידה ואני גורס גזירת שיבה, הרי שהנוסח, הפרשנות לכאורה של הנוסח הוא שהשיבה נפסקת, במידה ואני גורס גזירת שיבה, אני לא מכריז על הפסקת השיבה. אני מכריז על משהו אחר, אני מכריז על אי ניהוג איסורי האבלות בתקופת הרגל. זה לכאורה מה שאני מכריז. בואו נתקדם לשורה הבאה ונצרף אותה לדיון. אומרת המשנה, מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת, רגלים מפסיקים ואינם עולים. בואו קצת נסביר, אני קצת אסביר מה זה המפני שאמרו על זה, וגם קצת הקשיים שיש כאן, ממילא שאלת ההתאמה בינו לבין המשפט הקודם. המשפט הזה מפני שאמרו, הוא לא, הוא נראה כנימוק של מה שלמדנו עד עכשיו. אבל לכאורה הוא מכיל בתוכו חלקים שמיותרים, או שלא זקוקים להם כדי לנמק את ה... מה שנאמר קודם. נכון? שכן לכאורה, למה צריך בכלל להזכיר בהקשר שלנו את נושא?
שבת.
השבת, לשמה.
זה
משפט שהוא מכיר. או, מצוין. או בלשון מאוד פשוטה, בואו נקרא לזה ישר לילד בשמו. זה מה שאפשטיין מכנה, כל נוסח המשנה, יש בו משנה קדומה. דיינו, התופעה שמפני שאמרו, יש פה ציטוט של משפט קבוע, שהיה מנוסח כבר, שהיה מקובל, שהיה ידוע. כפי שאתם אומרים, בצדק, מסתבר שהמשפט הזה לא נאמר בהקשר הישיר של נימוק ההלכה של שלושה ימים, הקובר מיתו שלושה קודם לרגל, בטלו או בטלה גזירות או גזירת שיבה. כן, זה לא נאמר בהקשר, זה לא בא להסביר את זה, לא נאמר בפני עצמו, ויש להניח, שמה באמת היה הנושא שלו? הנושא שלו באמת היה מה? ההבדל בין שבת ליום טוב, או במילים מאוד פשוטות, סוגיה גדולה מאוד בגמרא בדף כ"ד, נגיע בעזרת השם, שעוסקת בשאלה, אם אבילות נוהגת בשבת, מה בין שבת ליום טוב, כלומר אני אמר את זה כבר לנו עכשיו כלומדים, בלי לפתוח את כל הנושא, שכרות שפתחתי את השיעור, זה אקסיומה, זה לא פתוח לדיון היום, שאבילות לא תנהג ברגל. אבל לגבי שבת, לפחות אנחנו רגילים שהיא... שהיא לא יודעת בשבת, אולם רק דברים. שבצינה, אבל בכל מקרה, המשפט הזה נראה שבמקור הוא לא נאמר בהקשר שלנו. הוא נאמר בהקשר של השאלה, מה עושים בימים שאי אפשר לנהוג בהם את האבילות עצמה? איך זה פוגע בשיבה? איך זה פוגע? איך זה משפיע? ואפשר בהחלט לראות עוד סימן מובהק, פילולוגי, שהמשפט הזה הוא שייך לרובד אחר של המשנה לעומת ההלכה שהוא בא לנמק במשנה ארוחה, זה שיש לו טרמינולוגיה פשוט שונה לגמרי. הטרמינולוגיה של הרשע של המשנה הוא בטלו או בטלה, ולעומת הטרמינולוגיה של מפני שאמרו, מפסיק, עולה, הוא לא עוסק בשאלה אם בטל או לא בטל, יש לו אוצר מילים אחר, טרמינולוגיה אחרת, כנראה נושא אחר, ומה עורך המשנה עושה כאן? הוא לוקח את ההלכה של הקוברת מתו, ואומר, המשפט הקדום מהווה את הבסיס הלמדני, הוא מסביר, כן, הוא קדום, אבל הוא מסביר, כן, את ההלכה הזאת, או בלשון אחרת, יש לצפות שמה בעיקר יסביר אותו? המשפט על, החצי המשפט על, על הרגל. כלומר, את השבת לכאורה אפשר לשים לרגע הצידה, אבל בעיקר יש להניח שאותו משפט, ששמו בישראל, או שתוכנו, סליחה, רגלים, מפסיקים ואינם עולים, הוא אמור להתאים להקוברת מיתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלה אימנו גזירת שיבה. כלומר, בטלה אימנו גזירת שיבה אמור להיות שווה במשוואה למפסיק ואינו עולה. כן, עכשיו כאן השאלה המתבקשת היא, בואו ננסה לפרש קודם כל את המשפט הזה בהקשרו, ואז נראה איך הוא מסביר, או האם הוא תואם את המשפט הזה ש... שהוא בטלו או בטלה גזירות, גזירת שיבה, כן?
זה לא חייב להיות.
סליחה?
זה לא חייב להיות זה
שבטלה
ומפסיקים זה...
הוא לא חייב להיות זה בכלל, אני מסכים. ובלשון אחרת, אם מוסכם פה על השומעים, עוד לא מאוחר מדי, עוד לא צריך לרדן, זה אחר כך. אבל אני אומר, אם זה עוד מוסכם פה על השומעים, שזה לא, ששני רבדים שונים, יכול להיות שהם לא זהים לגמרי. או אני אגיד אחרת. יכול להיות שהמשפט מתוך עצמו נפרש בצורה אחת, וברגע שהוא שובץ על ידי העורך כהסבר למשנה, אולי יש לו משמעות אחרת. לכן אני מציע, בוא נקרא אותו קודם כל בתורת עצמו. כן, בבקשה.
אם המשנה הקדומה מתייחס נגיד לאבלות שהתחילה יומיים לפני הרגל, זכרות
שמשמעות
היא שזה עושים איזה סטופ,
שזה
פרק זמן ניטרלי כזה,
מצוין, מצוין. אז בוא נעשה להבין על מה הוא מדבר. אז בואו נקרא, אוקיי? שבת עולה ואינה מפסקת. כן, לכאורה, איך המשפט הזה צריך להתפרש? אז לכאורה עולה הכוונה למניין ימי האבלות. דיינו, סופרים אותו, וכאחד מהשיבה. סופרים אותו כאחד מימי השיבה, והוא לא מפסיק את השיבה. בואו נאמר בצורה פשוטה, זה נראה לכאורה הגד אחד. היות והשבת היא אחת מימי השיבה, היות והיא עולה, דיינו, כשאני סופר את השיבה, אני סופר גם אותו. לכן פשוט, שמה? אם מפסיק הכוונה שהוא חודל אותו, כן? שהוא מפסיק את ה... אז הוא לא מפסיק אותו. כן? עכשיו אני אומר לכם שלעומת זאת, בואו נקרא את רגלים, מפסיקים ואינם עולים. פה המשפט התהפך. קודם כתוב שהוא מפסיק, ואז כתוב שהוא לא עולה. פה המשפט הזה כבר הופך להיות קשה. זאת האמת. שכן, אם אני מפרש, כמו הדרך המקובלת, אני אומר לכם כבר, זו הדרך המקובלת לפרש. רשי פה על אתר, אבל זה המיוחס לרשי, כן? זה רשי, כן, זה של קופפר. כתב יד קופפר נוגע לרשע, לא נוגע לה מפני שאמרו, אז כרגע בוא נשים אותו בצד. כרגע אני קורא את המשפט מתוך עצמו.
בסדר? מפני שאמרו 30, כאילו עושים את המילה 30.
כתב יד קופפר, מה כתוב? אני...
מפני שאמרו 30 שבת עולה.
כן, זה כנראה שיבוש. אתה צודק, אני... לי זה נראה שיבוש. כמו אמרתי קודם, יש קשה ויש טעות, כן? לי זה נראה טעות. שאלתי, איך אני יודע? הייתי הסלורות שלי, לא יודע. בסדר, ככה נראה לי. אבל אני אפשר, אבל תודה שיערת על זה, כן, לא, אבל המשפט הזה שהשבת עולה ואינה מפסק, הסדר מתהפך, הרגל מפסיק, אבל לכאורה לא, זה לא משפט שלא ברור, כי אם כמו הפירוש המקובל, שמפסיק הכוונה הוא חודל את השיבה, דהיינו, רגלים מפסיקים את השיבה, ואז כנראה מדובר חי, באיזה מקרה, לפחות לפי דין המשנה, שהוא קבר מתו שלושה ימים קודם לרגל, ולכן הוא מפסיק, אז מה אתה עכשיו אומר לי שהוא לא עולה? השיבה נגמרה, מה צריך להמשיך לספור אותה? משהו פה נראה לא בסדר במשפט הזה. כי אם נפסיק מתפרש במובן שהוא נחדל, אין טעם לדבר על אינו עולה, ולכן, בבין בעלי הפירוש המקובל הזה, באמת עלה הרעיון שאנחנו צריכים לחלק בין מפסיקים ואינם עולים, ולא לראות בהם הגד אחד, שאחד הוא... ראי של השני, כלומר בעוד שלגבי השבת, זו הפרשנות המקובלת לגמרי, השבת עולה ולכן היא לא מפסקת, כלומר היא לא תפסיק את האבלות, שכן היא אחד מימי האבלות, כן? לגבי הרגל, ההנחה היא שצריך להגיד ככה, רגל שקבר מתו שלושה ימים קודם לרגל, אז מה הדין? מפסיק. במקרה אחר, בוא עכשיו נברר מהו, הוא לא עולה. למרות שהוא... לא מפסיק. בוא נראה למשל במיוחס לרשי פה על הדף. כן? אומר רשי ככה, אני קורא, אני לא אגיד כל פעם המיוחס, אבל כן, אומר ככה, שבת עולה, עירה שבת בימי אבלו, עולה למניין שבעה, ואינה מפסקת, דלאחר שבת צריך להשלים שבעה ימי אבלות עם השבת. אז אינה מפסקת כוונה, שבעה לא הסתיימה, שבעה ממשיכה. הרגלים מפסיקים, דחי קבר מיתו שלושה ימים קודם הרגל, מפסיקה אבלות לגמרי, ולאחר הרגל אין משלים כלום, ואז השאלה המתבקשת היא, מה זה אין עולים? ואין עולים דחי קבר מיתו בתוך הרגל, דלא בטלה ממנו גזירת זין, אין ימי הרגל עולים למניין זין, ימי אבלות. כלומר, זה מדבר על מקרה אחר, אינם עולים. אם הוא מת ברגל, סבי הרב זה נפטר בכל המועד פסח. הוא בא אותו לבית שגח שלו, נפטר בכל המועד סוכות. השיבה שלהם התחילה אחרי המועד. על המקרה הזה, אומרת המשנה, אינם עולים. על זה, כי המפסיקים הולך כשהם התחילו לפני הרגל. אינם עולים כשהקבורה הייתה ברגל. כן, והוא ממשיך ואומר, זוהי סבר, אלא לאחר הרגל צריך לשב שיבת ימי אבלות, זוהי סברתי. אבל, בהעתק מצאתי, ואין עולים, וכי קבר את מיתו שני ימים לפני הרגל, כאן הוא אומר, זה מדבר, זה מה שחיים הציע קודם, שזה מדבר גם, אותו קו פרשני, הוא חייב לדבר על משהו אחר, לא יכול להיות שהוא מדבר על אותו מקרה, זה פשוט, זה לא עברי, אלא הוא מדבר על מקרה אחר, איזה מקרה שקובר מתו שני ימים קודם לרגל, שלכאורה עוד לא שאלנו מה דין המשנה, אז הנה פה יש לנו תשובה, לפי הדעה הזאת, זה כתוב מפורש במשנה בשורה הזאת, כן? מה קורה באדם שקבר מתו שני ימים קודם לרגל, אז הוא אומר ככה, זה לא בטלה ממנו גזירת שבעה, אין ימי הרגל עולים למניין שבעת ימי אבלו, אלא אחר הרגל צריך לשבת, לשב ה' ימי אבלות להשלים לשני ימים שנהג לפני הרגל. כלומר, הדעה הזאת אומרת שבמקרה של קובר מתו שני ימים לפני הרגל, הוא יושב שני ימים, עושה הפסקה, ואז אחרי הרגל משלים את חמשת הימים הבאים. שכך גם מפורש, איפה? בתוספתא, מפורש ככה, מפורש, כן? ועל זה דוחה המיוחס לרשי, ואני אומר כי טעות סופרו. טעות, למה זה טעות? במה שנזכר שלושה ימים לפני הרגל, לאו דווקא. ואפילו שעה אחת לפני הרגע בתורה אמרנו גזירת שיבה, הרגל מפסיק. כאן הוא אומר את ההלכה שאנחנו רגילים, מיד מתנפלים על הפה בצדק. הבח, פקיד עגר עם הכוכבית שלו, כן? הם אומרים, גבל, זה אמנם ההלכה שלנו, אבל זה לא פשוטה של משנה, או בלשון אחרת, נזכה ונגיע, נקווה עד השיעור הבא, נלמד שהגמרא בדף חף אומרת שלהלכה נוהגים כדעה בברייתא, שאפילו שעה אחת קודם לרגל. אבל זה לא פשוטה של משנה, באמת זה פשוטה של משנה, יש הבדל בין שלושה ימים לפחות מזה. כן, ככה אני קורא לכם את הבח אמר, ואני אומר כי טעות סופר הוא, תיבות אלו מחוקות, פשוט מחק את זה, הבח דיברתי קודם, הוא המגיעים. כי בעגר לעומת זאת מדבר קצת אחרת, הוא במקום להגיע, הוא אומר צריך עיון. הוא שואל קושיות, כן? ובכי רגע כותב, קשה לי הבעדיה מבואה לקמן דווחה, ולתנא דמתנית נדעך, ג' ימים דווקא, הוא צודק, הוא מפורש בגמרא שם. כי דברים הם שם, הלכה כתנא דינן דמר שלושה, וצריך עיון. אבל פשוטם של דברים, אנחנו רואים, חייבים כאילו לחלק בין החלקים. במיוחס סליחה, בכתב יד של קופפר, מה שמקובל עכשיו, שובה הרשי, יש פה עריכות דברים בנושא הזה. הוא כותב ככה, אני מקריא, הרגלים מפסיקים בינם עולים, אם נהג שלושה ימים קודם הרגל מפסיק את השאר שאינו מתאבל עוד, וכן שמונה ימים קודם הרגל, רגל מפסיק ומבטל גזירת שלושים, ואינם עולים, הרי שקי. שאם לא נהג אלא שני ימים שהתחיל אבלותו ברגל, אין הרגלים עולים למניין שבעה, וצריך לא לשב אחר הרגל. לשנה האחרינה, רגלים מפסיקים, שאם לא נהג אלא שני ימים, מפסיקים דלא נהגו במועד, ואינם עולים דלא לנהוג דוודאי נהוג, ואנו דברים על הקמן וכולי. טוב, לא יושב טוב על זה, אבל השאלה ברורה, מה היה ברמה בפירוש המשנה? הבאתי את זה בדף, נכון? אז מה היה ברמה בפירוש המשנה? הרמה כותב שמה... אתה לא הבאתי פה את כולו, אני רואה. אני אפתח לכם את זה. בוא נראה איך הרמב"ם מפרש את זה. אני רוצה להביא פה את הטקסט במלואו. שנייה, מיד אני אפתח, בסדר? פירוש המשנה, הרמב"ם, אוקיי. אני רק מקריא לכם את פירוש הרמב״ם. כן, הרמב״ם כותב ככה, ועניין עולה ואינה מפסקת, שנמנית מכלל שבעה או מכלל שלושים, ועולה למניין ואינה מפסקת האבילות, אז הרמב״ם הולך עם הכלל של להפסיק זה לחדול, לעלות, הכוונה להיספר למניין הימים, אבל הוא כותב ככה, אבל הרגל מפסיק מכל מקום ואין נוהג בו שום דבר מדיני האבילות, ואינם עולים. שאם ישלים שבעת ימי אבילות ובא הרגל אחרי כן, בטלה ממנו גזירת שלושים כמו שבער, ולא נאמר מניין ימי הרגל בלבד עולים למניין שלושים, וכן רגל אינו עולה למניין שבעה, אלא מבטל גזירת שבעה כולן כמו שיתבער. כן, אז אנחנו פה בעצם מבאר, מה פורש הכוונה אינו עולה? שהוא מפסיק. אבל הטקסט קשה, זאת האמת. עכשיו, אני רק העיר, שהקריאה המקובלת, שהיא מסתבכת במשפט הזה, היא בין היתר בנויה על הפרשנות של הרישה. מתוך הנחה, זה בעיקר הולך עם הקריאה שבטלה גזירת שיבה, אם ברישה כתוב שהרגל חודל, אז מה פירוש מפסיקים? עזרו לי גם כן. שהוא חודל, אם הוא חודל, מה זה אינם עולים? אבל כדאי לשקול... שאולי מפסיקין יש לו פירוש אחר, והסיבה שאני מציע את זה, לא רק כי יש פה קושי פנימי בטקסט, אלא כי בתוספת הזה עולה מפורש שהמילה להפסיק יש לו משמעות אחרת. ואני מקריא לכם את לשון התוספת. פה יש הבדל בין ידי הנוסח, צריך קצת להיזהר. והתוספת במועד קטן, בתוספת המועד, פרק ב', הלכה ו', כותבת כך, הקוברת מיתו שני ימים קודם הרגל, מפסיק את הרגל ומונה חמישה אחר הרגל. עכשיו כאן אני רק רוצה להפנות את תשומת הלב, שליברמן מציין במדור חילופי נוסח, שהמילים מפסיק את הרגל, הם לא נמצאים לא באלף ולא בלמד. במילים אחרות, לא בכתב יד ארפורד ולא בכתב יד לונדון. וגם אני אפנה את תשומת הלב, שיש ברייתא מקבילה לברייתא הזאת בבבלי, ביוטט עמוד ב' למטה, שלוש שורות מלמטה, איפי והקוברת מיתו שני ימים קודם הרגל, מונה חמישה ימים אחר הרגל, גם בברייתא בבבלי, הביטוי מפסיק את הרגל, לא נמצא בברייתא בבבלי. וברור שאם אני מפרש שמפסיק הכוונה, שהוא חודל את השיבה, ברור שאפשר לגרוס את זה בברייתא הזאת, למה? עם מה כתוב בה? שאתה תמשיך אחרי הרגל. זה מה שכתוב, לא? כלומר, אם מפסיק הכוונה שהשיבה הסתיימה, אז איך אפשר להגיד? הוא מונה חמישה אחרי הרגל. אבל על כורחנו, שבלשון התוספתא בכתב יד וינה, ובשאול ליברמן תוכלו להם בתוספתא כפשוטה, תראו, הוא חושב שזה הנוסח המקורי בתוספתא. עולה בבירור שלהפסיק אין הכוונה לחדול, או אין הכוונה לבטל את הימים. זאת לא הכוונה. אלא מה הכוונה? מה זה מפסיק את הרגל? שאתה לא נוהג, ניוגי אבלות ברגל. זאת הכוונה כנראה. דיינו, אני קורא. הקוברת ביתו שני ימים קודם הרגל, הוא עכשיו בשיבה שלו, אומרים לו, מפסיק את הרגל, אומרים אחרות, אתה מפסיק את ניוגי אבלות ברגל, וברגל פוז, קוראים לזה, הילדים שאתה קוראים לזה פוז. כן? פוז. כן? זה אותם ילדים שמתחפשים לפטמן. אז הם גם עושים פוז, כן? והם... אתה מפסיק את האבלות ומחדש אותה אחרי הרגל ונגד כל דיני האבלות. עכשיו אפשר לשמוע צליל בשורה הזאת בתוספתא גם של המפסיק וגם של העולה, כי מה נאמר? מונה חמישה אחר הרגל. המילה מונה מדברת עם עולה, עולה או אינה עולה. במילים אחרות מהתוספתא עולה קריאה מסוימת שהכוונה מפסיק מהו? שאתה עושה הפסקה, אתה עושה הפסקה, הפסקה היא בין שיעורים, כלומר, אני אגיד ככה, אפשר לעשות הפסקה בין שיעור ראשון לשיעור שני, בסוף היום אין הפסקה, בסוף היום הולכים הביתה, זה לא הפסקה, כן? כלומר, הפסקה זה פרק זמן בין שני דברים, ומה שנראה מלשון התוספתא, בוא עכשיו נראה, אפשר לקרוא ככה את המשנה, שמפסיק הכוונה, מפסיק את ניוגי האבלות, ואם כך, אם אפשר להציע לקרוא את השורה הזאת במשנה על פי התוספתא, אפשר להציע קריאה לרגל, זה יחייב אותנו אבל לקריאה חדשה גם של שבת, ואני מיד אגע בזה, אבל קודם כל אגע ברגל, מפני שאמרו, אני עכשיו קורא רגלים מפסיקים ואינם עולים, מה הכוונה? אתה ברגל מפסיק את ניוגי האבלות, אבל מה? והימים אלה לא נמנים, למה? כי היות ואתה לא נוהג את הניוגים, אתה לא יכול לספור אותו. אבל זה לא אומר שהשיבה נגמרה, תמשיך אותו אחר כך, אחרי הרגל, תעשה פוז. זה בעצם מה שנאמר. רק לפי זה, מה אנחנו נצטרך לומר? אז מה קורה בשבת? שמפסיקים, שעולה ואינה מפסקת, שבשבת גם נוהגים את ניוגי האבלות, לכן היא עולה. אז כאן אני אומר על זה ברשותכם שני דברים. ראשית, יש לכן סוגיה בהמשך בדף חוב ד', היא דנה בשאלה הזאת ברצינות, יש שם דעה בגמרא שנוהגים את כל ניוגי האבלות בשבת, לא רק דברים שבצינה, זה אנחנו כך עושים בסופו של דבר, אבל יש באמת דעה כזאת, כלומר זה לא קריאה מופרכת של השורה הזאת והמשנה. עכשיו לפי הקריאה הזאת אז יוצא ככה, בשבת נוהגים את דיני השיבה, ואילו ברגל הוא לא חודל את השיבה, רק מה? לא נוהגים אותם. זה עכשיו הערה שנייה, תפיסה מעין זאת, יש, או שקריאה מעין זאת, יש ממש בפירוש המשנה של הרמב״ם, גם לפי ההלכה הנקוטה בידינו. שכן, יש מחלוקת אדירה בין הראשונים, אני לא אפרוס כרגע את הראיות, רק אספר על קיומה. האם ברגל אבל נוהג דברים שבצינה? דעת הרמב״ן, שכן. הרמב״ן דן בזה במלחמות בדף חב ג', זה נשען בעיקר על נוסח מסוים בגמרא בכתובות בדף ד' בסוגיה של חתם אבל, שם הרמב"ן מצביע על נוסחים עתיקים ספרדים שגורסים בגמרא שאבל במועד אסור בתשמיש המיטה ודברים שבצינה נוהגים. לעומת זאת הרמב"ם חולק על זה, ככל הנראה הוא גרס בגמרא שם, יש גם תיעוד לגרסה הזאת וריץ גיאת ואחרים שהוא גרס בגמרא בשבת לא במועד, באותה גמרא בכתובות, ולדעת הרמב״ם ברגל אין אפילו דברים שבצינה. ועל רקע זה, איך הרמב"ם מפרש את הפער בין שבת לרגל? אני פשוט קורא את זה עוד פעם. הרמב"ם כותב, לפי שהכלל אצלנו, דברים שבצינה נוהג, כגון תשמיש, המיטה, או רחיצה, בחמין, ופריאת הראש, שכל אלו נאסר במעבד, ואפילו בשבת. אז הכוונה, שבת עולה ואינה מפסקת, אתה נוהג ניוגי אבלות בשבת, לכן היא עולה, והיא לא מפסיקה את מה? את ניוגי האבלות האלו, לעומת זאת כותב הרמב״ם, אבל הרגל מפסיק מכל מקום, ואין נוהג בו שום דבר מדיני אבלות. אז ברמב״ם נראה, שברגל מה הכוונה? שהוא מפסיק את השיבה, מאיזה סיבה? לא נשאר ממנו כלום. אבל אני מציע, זה לא הרמב״ם מפרש, אבל על פי התוספתא, אפשר ממש לפרש, אולי, שמה הכוונה? שמפסיקים את השיבה, עושים לו פוז, ומחדשים אותו אחר כך. אולי זאת הכוונה, כן? עכשיו, זה כמובן מחזיר אותנו לרישה. הרי אנחנו עוסקים פה גם במתאם בין הרישה לבין המפני שערו. אני חוזר לבטלה גזרת או בטלו גזרות. במידה, ואני גורס בטלה גזרת, אז הרי הפירוש באמת המסתבר הוא הפירוש המיוחס לרשי וכולי, שמה הכוונה מפסיקים? חודל, הוא חודל את האבלות. לעומת זאת, במידה ואני גורס בטלו גזרות, זה מאוד קרוב למה שנאמר פה על מפסיקים, אולי על פי התוספתא. דהיינו מילים אחרות, אולי השיבה לא מסתיימת, כמו שהיא פשוט לא מתקיימת במועד. כמובן, מה שמשבש את כל זה, זה נתון שעד עכשיו התעלמתי ממנו. ואתם לא תופסים אותי, אבל בסדר, אני תפוס את עצמי. זה פער עצום נוסף בין המפני שאמרו לבין הרישה, והוא נוגע לאיזה נקודה פשוטה? השלושה ימים. הרי במפני שאמרו, אין מילה על שלושה ימים, שתי ימים, כלום. רק כתוב, רגלים מפסיקים ואינם עולים. אתה לא יודע איזה מקרה זה מדבר. לעומת זאת, כשאני מדבר על שלושה ימים קודם לרגל, זה פשיטה שבשלושה ימים קודם לרגל, מה אני חייב לומר לכאורה? לכאורה. במידה ועברו שלושה ימים, מה קורה לשיבה? אם נסתם, אני חוזר לתוספתא. התוספתא על איזה מקרה אמרה מפסיק את הרגל? על שני ימים. על שני ימים היא אמרה את זה. נכון? כלומר, אני בעצם נשאל את השאלה הפשוטה. פה אני שכנעתי אתכם קודם, זה לא קשה לשכנע בלבטי בתשע וחצי בלילה, אבל שכנעתי אתכם קודם שהקוברת ביתו שלושה ימים קודם לרגל בטלו גזרות שיבה. מה הכוונה? אולי? שלא נרים את נוגע אבלות ברגל. אבל זה ברור שעל שלושה ימים זה לא יכול להיות. ברור שאחרי הרגל לכאורה מה? לא חוזרים לזה. ולכן זה נראה כמעט ברור שהם חייבים לפרש ברישה שהאבלות נפסקת. אבל האמת היא, אני חוזר למפני שאמרו. סליחה?
אתה אומר לך העניין הזה בכלל של השלושה ימים או השני.
אז זה מיד אני אסביר. בסדר? אני קודם כל גומר רק, ממש גומר עכשיו את הטיפול בשעת הפרשנות, כאילו מה בעצם נאמר. ואני רק אסיים ברשותך שני דברים. ראשית, ואז אני אגב השאלה שלך, בסדר? ראשית, שצריך אולי גם לשים לב, אם הייתה פה הסכמה שהמפני שמרו זה רובד קדום, אולי יש שם תפיסה על פי פירוש המילה מפסיקים בתוספתא, שאולי רק ברגל עצמו לא נוהגת אבלות, אולי גם היא לא החזיקה בהבדל בין שלושה ימים ושני ימים, אולי, כמו, אין איזה רמז שם. באמת, לפי דין המשנה, וכשאני מחבר את המשפטים יחד, ואני אומר שמפסיקים הולך השלושה ימים קודם לרגל, זה באמת, השכל הישר, מה אומר? שאיך כדאי לפרש את מפסיקים? לגמרי. זה מסתבר ככה. ובמיוחד עם מי שמתרגל להלכה, שמה קורה בשבת, שגם לא ממש נוהגים ניוגי אבלות, כן? ואז באמת מאוד מסתבר, ואז גם הרבה יותר מסתבר איזה נוסח. בטלה גזירה, אז הרבה יותר מסתבר, כלומר, בסופו של דבר יש פה פאזל שחלק מתאים לחלק, ועדיין, וזאת הערה השנייה, יש אחד מהראשונים, אני מודה ומתוודה שעוד לא עמדתי מספיק על טבעו, זה דבר מי הוא היה, כי תראו קצת השם שלו, קוראים לו רש בן היתום. אין מישהו מכיר את הפירוש הזה? שמע עליו? אוקיי. אז אני רק אפתח אותו ברשותכם. זה פירוש המועד קטן, אני אשתדל למלא את החוסר ביבלוגרפי, מי בדיוק הוא, אבל הוא בפירוש רש בן היתום למועד קטן, הוא אומר פה דברים מבילים, שלפי מיטב הבנתי הם מבילים בסוגיה הם מבילים בסופו של דבר בקונסטלציה הסופית של כל החלקים שמסים להתאים. ברובד הקדום, כלומר, לו היה אומר את זה כפילולוג, על איזה רובד ראשוני, זה כפתור בפרח. הוא באמת אומר, אפילו על קובר מתו שלושה ימים קודם לרגל, שאתם יודעים מה הוא עושה אחרי הרגל? משלים את הימים, וגומר את השיבה. הוא אומר את זה.
למה כתוב שלושה ימים?
שאלה מצוינת. אז בואו אני אקרא לכם. פשאו ליברמן הפנה לפירוש הזה, אני לא לבד מגלה את כל הצפונות. הוא הסתפק, הוא רצה כאילו לעשות לו חיסול ממוקד, כי הוא כתב, זה פירוש תמוע, אבל מה קורה כשאומרים משפט כזה? בטח מגיד שיר שצריך לעניין את האנשים. רצתי להם בפירוש, כמובן. יש שם פירושים תמועים, כדאי לראות אותם. אבל בואו, אני קורא לכם את הדברים. זה מופיע פה בפירוש למועד קטן, רש בן היתום, הוא כותב, טטטטטטם, בבקשה. הוא אומר את זה פעמיים, לא פחות. פעם אחת הוא אומר את זה, מי שיראה את הפירוש בפנים, זה בעמוד 98 בפירוש, והוא כותב משנה, הקובר את מיתו, רק שנייה, הנה. אני קורא מה שכתוב, בסדר? אני פשוט לא מדלג על אף מילה, שלא תאשימו אותי בשיבושים. הקובר את מיתו שלושה ימים קודם הרגל, בטלו ממנו גזירת שיבה, ודוק מינה, שלושה ימים הוא בטלו ממנו גזירת שיבה. ואין צריך לומר שהקוברת מיתו בית ימים הוא יום אחד, בעד ילפיין אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת, הקוברת מיתו שישה ימים וכן חמישה וכן ארבעה, לא בטלו ממנו גזירת שבעה. עד פה זה נשמע הגיוני, נכון? אז תראו את ההמשך. הוא משלים לאחר המועד על השישה יום אחד, ועל ה' שני ימים אחר הרגל, ועל הדלת ג' ימים אחר הרגל, וזה טעם רגלים מפסיקים, ואינם עובלים, ואינם עולים, הוא כותב את זה במפורש, מפסיקים שאינו מתאבל, ואינם עולים למיין שבעה כשבת. הוא כותב את זה, שחור גם לבן. גם על השלושה ימים. כמה הכוונה שלושה ימים? מי שקבר את מיתו שלושה ימים קודם לרגל, יעשה הפסקה וימשיך אחר כך. כך הוא כותב. אז מה ההבדל בין שלושה לבין שניים? הוא מעלה על דעתו שבשניים מה אתה תעשה? אתה לא תפסיק? לא יודע, זה לא כל כך ברור פה. עכשיו נגיע לגמרא, אני אקריא לכם, הוא אומר שם אותו דבר בדברי רב. כותב את זה שם מפורש גם כן. לא נקרא את זה גם פה, רק שתאמינו לי שהוא כותב את זה. אמר רב, גזרות בטלו, מלאכה, סליחה, רחיצה, מילת סנדל ותשמיש, ימים לא בטלו, כך יתראה בעיניי דברי רב. לא צריכים להבין את רב כדי לדעת מה רב אמרתי, להבין את מה שאני רוצה לצטט. הקוברת מתו השלושה ימים קודם הרגל יתאבל אותם ג' ימים, ואחר הרגל היא נוגה וילוד ארבעה ימים עם אותם שלושה, ובאותן ארבעה ימים האחרונים בטלו ממנו גזרות מלאכה וחברותיה. וכולי, אבל הוא ממש אומר את זה.
הנה, אם הוא כתב שלושה סתם, אבל למה הוא שינה את המספר לשמונה לגבי שלושים?
שאלה מצוינת, בואו נהיה ניגע בשאלה הזאת, גם בלעדיו זאת שאלה מצוינת, מה ששאלת. וקודם כל, עד כאן, אני מקווה שהדברים ברורים. השאלה אם גורסים בטלו, גזרות, בטלה, גזרת. זה נראה כשאלה, האם הכוונה לחדול את השיבה, האם הכוונה לא לנהוג את האיסורים של השיבה. שאלה דומה עלתה לנו גם מפני שאמרו, ששמנו לב שהוא נשנה באופן עצמאי מהמשפט הזה ורק הוצמד אליו. וכשאני קורא אותו באופן עצמאי, לכאורה, לפי הקריאה הפשוטה, קשה מאוד לקרוא אותו. מה זה רגל מפסיק ואינו עולה? אם מפסיק הכוונה חודל, אז ברור שהוא לא עולה. ולכן ראינו שהקו המרכזי היה מה להציע, זה שני מקרים שונים. על פי התוספת עלה פה רעיון שאולי מפסיק הכוונה פז, לא לנהוג את האיסורים. בעצם זה מתאים לבטלו גזרות שבעה. עם זאת, מה ראינו? יש פה קצת בעיה כשכתוב שלושה ימים. כי לכאורה, בשלושה ימים הכוונה צריכה להיות שזה מפסיק לגמרי. ואכן ראינו שאחד מהראשונים אומר את זה. עכשיו, חנוך שאל בצדק, ואני אחבר את דברי חנוך עם דוד, נכון? עם דברי דוד, וזה, מה זה העניין של שלושה ימים שהמשנה מדגישה? מה ההבדל? וגם תוך זה גם נעשה לי כסר שאלה, ומה קורה כשאין שלושה ימים? אז כאן תוספות על אתר, כבר מציעים חנוך את התשובה. כן, בבקשה. בדיוק, אומרים תוספות על אתר. שלושה ימים, כך הוא עיקר אבלות לחרה מילי. אמרינה לקמן, שלושה ימים לבכי. כן, ופה התוספות מעמידים אותנו על כך, שבתפיסה של חז"ל, השבעה נחלקת לשני חלקים. החלק הראשון הוא שלושה ימים, החלק השני הוא ארבעה ימים. הם מצטטים פה מצד אחד את הגמרא בדף חף זין, שם הגמרא אומרת שלושה ימים לבכי ארבעה להספד. התפיסה היא שבשלושת הימים הראשונים אדם עדיין בוכה, הוא לא שולט ברגשות שלו, הוא עוד לא איבד אותם. ההספד כאילו בא לשקף איזו יכולת לחשוב קצת מי היה נפטר, קצת לעבד את הרגשות, לתאר אותו, זה כאילו השלב השני. זה לכאורה התפיסה, שהשיבה מחולקת לשניים. יש לזה גם ביטוי הלכתי, בכמה וכמה גורמים. למשל, יש המלצה לנחם דווקא בארבעת הימים האחרונים, אלא אם כן אתה אדם מאוד קרוב. למעשה היום לא ראיתי שזה, שאנשים עושים את ההבחנה, לא משכח קצר השיבה. יש, אבל בסופו של דבר אתה הולך כשאתה יכול, ככה אני חושב. אבל נדבר על זה, נגיע ליחום אבלים, נחשוב על זה, כן? אבל יש לזה עוד ביטויים בהלכה, לגבי תפילין, לגבי איסור שאלת שלום, לגבי מלאכה, אנחנו נגיע. הגמרא בכף א' מביאה פה לגבי איסורי תפילין, שלושה ימים, בכף א' עמוד ב', יש פה דעה ששלושה ימים הראשונים אסור בשאלת שלום. כלומר, בהחלט חוצים את השיבה לשניים, שלושה וארבעה. בעצם מה שנאמר פה הוא דבר שהוא לכאורה ההפך הגמור ממסקנת הגמרא בכף. וזה אולי אחת מההלכות, אין לי פתרון מוחלט לדבר הזה. ולהגיד לכם שפעם חשבו אחרת זה לא פתרון. בסדר? שיהיה ברור. אני... פותניאל חושבים שזה פתרון, ואז מצטערים שאנחנו חיים היום ולא אז, כן? אז אני לא מצטער שאני חי היום. ואני אגיד, זה לא פתרון גם כן. אבל כן, להיכנס לנבחי החשיבה ההלכתית ולהבין את התהליכים. כי אם זה כל כך הגיוני, הלכה הקדומה, אנחנו יהיה חייבים לפרש לעצמנו, מה הניע את ההלכה למקום אחר? זה לא תאונה, זה לא טעות. זה קרה מכוח, לפי מיטב הבנתי, תהליכי עומק. שאנחנו נצטרך לברר אותם, הלך הלימוד. אבל בעצם מה שנאמר הוא שאדם שלא יתאבל את עיקר האבלות, אנחנו לא ניקח לו את זה. מאותו שכן שלי, מסכן, באמת מסכן, שאבא שלו מת בערב שבועות, לא נגיד לו, אדוני, אל תתאבל. לא נגיד לו את זה. אלא בעצם אדם שחווה את עיקר האבלות, האדם הזה, דינו אומר, אז הרגל יחדול אצלך. לעומת זאת, אדם שעוד לא חווה אותו, עדיין יקבל את ההזדמנות לשבת שבעה. למי שמתאהב יותר מדי מהר בהלכה הקדומה, אני אגיד, גם היא לא חפה מבעיות. הבעיה המרכזית שיש כאן היא שגם היא לא נותנת לאדם להתאבל ברגל. בוא נאמר את זה גלויות. האופציה, אני חוזר, היום האופציה שהכי היינו רוצים, דיברנו על זה קצת גם בשיעור הקודם, היה להגיד לו, אתה השנה פטור מהרגל, טוב, תתאבל, תעצוב, כן? זה בכלל לא אופציה. כלומר, בעצם מה שהם מפציעים לו, זאת אופציה מאוד לא פשוטה, שתדעו. מאוד לא פשוטה. לעשות פאז, ואז לחזור לזה? זה נראה לכם פשוט? כאילו, אדם יושב שבעה יומיים, שאומרים לו, שבעה ימים, אין אבלות, עוד חמישה. תשמע, עוד יותר. בוא נהיה רמב״ם, אין אפילו דברים שבצינה. שימח על כל ה... ואז אחרי שבוע נגיד לך, אתה זוכר שאתה יושב שבעה? יאללה, תחזור לעמדה. לא, זה כן פשוט. לדעתי, ואני אנסה לראות את זה בתוך הסוגיה, זה הדבר המרכזי שהניע את העגלה לכיוון של אם חודלים, חודלים. לגמרי. כי למה אין דבר כזה פס באבילות, כן? אבל אפשר לראות כבר בתוספתא ובכל את הבלבול הזה, או גם השאלה, כולל ההתלבטות, האם באמת אפשר להגיד לאדם, אל תתייחס לאבילות שלך. כלומר, האם באמת זה כל כך כהחושים, או ברור לו שהרגל מתגבר, כן? ככה למשל, מופיע בתוספתא, בהלכה הבאה כתוב בתוספתא, שלושה מתוך, אני קורא ככה, הקוברת ביתו שני ימים קודם לרגל, מפסיק את הרגל ומונה חמישה אחר הרגל, ורבים מתעסקים בו. ומלאכתו נעשית על ידי אחרים. עבדה ושפחותיו עושים בצינה אצל אחרים. שלושה מתוך הרגל, מונה שבעה אחר הרגל, כלומר אם הוא מת בתוך הרגל, אז הוא לא מתחיל בכלל שום אבילות, מתי? ברגל עצמו. ולכן הוא מונה את כל השבעה אחר הרגל. ארבעה ראשונים מתעסקים בו רבים. שלושה אחרים אין רבים מתעסקים בו. אפשר ליברמן מסביר שהכוונה היא שארבעה ראשונים של השבעה אחרי הרגל עדיין יתעסקו בו הרבים. הכוונה לנחם אותו ולבוא אליו הביתה וכו'. אבל בשלושה אחרים הרבים לא מתעסקים בו. למה הם לא מתעסקים בו? כי הם כבר עשו את זה מתי? בתוך הרגל. או במילים אחרות, כשקוברים אדם ברגל, אומרים לו זהו, עכשיו, כלום. תחכה כמה ימים. הכי סיוט זה יום ראשון של חול המועד, כאילו. הרב נפטר וקברו אותו בערב שביעי של פסח, חג. אחרי זה התחילו מיד שבעה, כן? אבל זה הכי סיוט, כן? אבל מה בעצם עולה מפה שלפי ההלכת הירושלמי? שאם... ופה רואים הבדל גדול בין שני ימים קודם לרגל לבין בתוך הרגל. שני ימים קודם לרגל הוא כאילו טעם של שבעה. ולכן מה נאמר בהלכה הקודמת? אז ברגל מפסיקים הכל. ולכן הרבים התעסקו בו מתי? בחמישה ימים
אחרי.
למרות שתדעו, ונגיע לברייתא בבבלי, יש שם גרסה אחרת. אז נבדוק את זה אז, כן? כי הכל הפז הזה הוא מאוד בעיה, כן? אבל מה שנאמר פה גם, קברו ברגל, יתייחסו אליך. אבל אז מה יקצה? שהשיבה שלך אחרי הרגל היא איזה צ'ונט כזה. כאילו, תשב שבעה ימים, אבל בחלק מהם תשב כמו שצריך, בחלק כולה. מה אפשר לשמוע פה ברקע? גם את הבעיה הכלכלית. כן, יהודה, בבקשה.
אילו נשמק.
ומתי עושים את האילוי נשמע?
לא, אני אומר, לא, אם חלק מהשיבה זה לא רק להישב, אלא זה גם אז יש עניין שולך כך להשמין.
אין חנמי, אבל אפשר להרגיש שלא יודעים לאכול את הדבר הזה, את הפיצולים האלה, כאילו, זה לא סתם שיש פה כל מיני חילופי נוסח, או למשל, תקחו את נושא העבודה. אפשר שבועיים להשבית את הבית, כאילו, גם חול המועד, אחרי זה שיבה, אז אומרים, עושים בצינה, מתעסקים ככה, כאילו, בעצם אומרים, העונש הזה לא לעבוד שבוע, הוא שבוע, אז נעשה הקלות, אפשר לחוש מאוד מאוד חזק את את הבעייתיות של הסיטואציה הזאת. כלומר, בוא נאמר ככה, גם בהלכה היסודית של המשנה, הסיטואציה בעייתית. מה כן? הרציונל הפשוט אומר, שככל הנראה, אני חוזר להנחה שכוונה, אני לא רש בני אטום, אני עכשיו שמתי אותו במדף של התמוהים. אני עכשיו נמצא חזרה במפלגת הרוב, שזה חודה לגמרי, זה חודה לגמרי רק עבור אדם שהתאבל. עבורו חודלים לגמרי. אדם שלא התאבל, שרק קיבל יומיים, אז האדם הזה, האמת, בבעיה, זאת האמת, עדיף לא למות יומיים לפי הרגל או ברגל, כאילו, לא, הוא בבעיה. מצד אחד, לא ישללו לו את השיבה או את הרישיון להתאבל, כי הוא לא התאבל. מצד שני, לא מציעים לו שיבה כל כך פשוטה או סטנדרטית. מציעים לו משהו קשה. באמת, מציעים לו משהו מאוד לא פשוט. הפוז הזה, מי נראה סיוט, אבל מציעים לו משהו. עכשיו, איך הגיעו לשלושה? אני גם אסביר למה השלושה, הוא כאילו דורש הסבר באופן מיוחד. אני רוצה להגיד פה משהו על, אני לא יודע אם זה עולה מפורש במקורות, אבל זה נראה לי דבר פשוט, שצריך לשים לב שכל יחידות האבלות הן יחידות מעגליות שמוכרות מאוד מקומות. זה שבעה, זה 30 ושנה, בית חודש. עכשיו, זה נראה לי לא מקרי שזה יחידות מעגליות. אני רוצה להסביר את הרציונל. החיים שלנו מסתובבים במעגל. מעגל של יום, מעגל של שבוע, מעגל של חודשים. אנחנו בעצם תמיד חוזרים לאותו מקום. אמנם זה כמו ספירלה, זה תמיד מתקדם, אבל במובן הזה, תמיד כשסוגרים מעגל, עוברים למעגל הבא. מאיזה סיבה? אני חווה, נגיד, בפעם הראשונה במעגל, את החוסר של האדם. ואז כשאני בפעם הבאה אהיה באותו נקודה במעגל, אני כבר הייתי בלעדיו. אז האבל עובר מקום. מה זה הנחמה? אני לומד לחיות בלעדיו. זה קשה להגיד, אבל זאת האמת. כלומר, השבת הראשונה בלי הנפטר היא קשה מאוד. והשבת השנייה היא גם קשה, אבל אני כבר הייתי שבת בלעדיו. אותו דבר עם השלושים, אני עברתי חודש בלעדיו. פתאום בא שלושה ימים, הוא לא יחידה מעגלית. ופה האמת שכן כדאי לשאול, מאיפה הוא מגיע? מאיפה אנחנו מכירים את השלושה ימים? זה מוכר מאוד מקומות. אז חיים אומר הבדלה, שזה מאוד מצחן בעיניי, גם מצחן בעיניי שזה משנה שעברה, אני אסביר, כי לדעתי אתה אומר דבר מאוד עמוק, שאולי השלושה מגיע כי הוא חצי של השבעה. בהבדלה איך הגיעו לשלושה ימים? איך הגיעו? מאוד פשוט. השבוע הוא שש ועוד אחד. הוא לא שבע. שש ועוד אחד ושלוש הוא חצי של השש. עכשיו אני חוזר לשאלה איפה שבת בסיפור הזה. בסדר? טוב, לפני כן התאהבתי בדעה שמתאבלים בשבת. עכשיו בוא נגיד, אני מתאהב לרגע בדעה שבשבת פחות מתאבלים. זה לא משנה, אבל אני אומר. אבל באיזשהו מקום, השבת היא ודאי מיוחדת בשבעה, לפחות אצלנו. והשבעה כאילו, שישה ימים ועוד אחד, אולי זה חצי, עשית חצי מהתהליך.
ואז היה צריך להיות שלושה ימים לבד שלה.
אולי, שאלה טובה, אתה צודק, אבל אני אומר, אולי משם הגיעו. אפשר גם ללכת פשוט עם חוזות אחרים, אנחנו מכירים שלושה ימים מכלשון החכמים שונים בתורה, בנביאים, בכתובים, בתורה שבעל פה. למשל, אנחנו מכירים, עזבו את הכאב של שכם, שלושת ימי הקבלה, אני מכיר מושג כזה, אני מכיר שלושה ימים, בוא ניקח הלכה בגמרא בשבת, שאסור, מותר לאדם לצאת לדרך בספינה בימים ראשון, שני, שלישי, מיום רביעי אסור, כן? ואפשר אולי לומר שהשלושה ימים הוא מעין, אני יכול להגיד שהאירוע מתקרב, או אני נמצא בתוך הגבולות שלו, התחומים שלו, כשאני נמצא שלושה ימים לפניו ואחריו, ימי אדם גם, נכון? יום לפני, אותו יום, יום אחרי, כלומר, השלושה ימים הוא כאילו להיות בגבול גזרה של האירוע, ובהקשר הזה הייתי אומר, למה אתה בוכה בשלושה ימים האלה? כי אתה עוד קשור ליום הפטירה. אחרי ארבעה ימים אתה כאילו רחוק, זה כאילו זה כבר נמצא במקום אחר. מעניין, אני רוצה רק להביא לתשומת לבכם, שיש ירושלמי מאוד מעניין, שאומר את זה מבחינה פסיכולוגית, אבל הוא קושר את זה לדברים שונים לגמרי. תנו לי למצוא את הירושלמי הזה, כן? Where are you? ברח לי הקובץ. מחשב מחשב, למה אתה לא מענה לי? טוב, כי אתה ישן, מזקן. בסדר, טוב, אני... עידות חדש, בסדר.
זה מה שהייתי בעיקר.
יום אחד נגיע לחדש, כן.
זה ירושלמי הזה או לא?
לא, לא, זה ירושלמי אחר. ירושלמי שלא הבאתי בדף. אתם לא יודעים שאני תמיד נזכר בכל מיני מקורות אחרי הדף. אתם יודעים את זה. אבל... הנה, מצאתי אותו, בסדר? תשמעו, ירושלמי, מועד קטן, פרק ג' הלכה ה'. אתה יודע מה גודל ירושלמי, מועד קטן, פרק ג' הלכה ה'?
זה מה שהבאת
עליו. חברינו ינון כותב עליו כבר 20 שנה, נכון? הוא ככה, הלכה כמעט הכי גדולה בכל הירושלמי. בכל מקרה, ירושלמי אומר בפרק ג' הלכה ה', אני קורא, תשמעו משהו מדהים. הרי שאין לו מה לאכול ביום הראשון ובשני, אינו עושה מלאכה, בשלישי הוא עושה בצינה. אבל אמרו, תבוא מהרה לשכינם שיצריכו לכך. דיברנו כבר שהבילות זה השכונה. בר כפרה אמר, אפילו בשלישי לא יעשה כל עיקר. אומרת הירושלמי, בר כפרה כדעתי. דבר כפרה אמר, אין תוקפו של אבל אלא עד שלושה ימים. ותשמעו למה. רבי אבא בר ברייד הפאפי רבי שוע דסיכנין בשם רבי לוי, קוטלת היומי נפשה טייסה על גופה. כאילו הנשמה מרחפת, מסביב לקבר שלושה ימים. סבירה, היא חזרה לגבי. היא רוצה לחזור, היא לא רוצה למות. אנשים רוצים להישאר פה בעולם הזה. ואז מה קורה? בלי להיות פלסטי מדי, בסדר? כיוון דיחמיה, דשתנה זיוון דאפוי, היא רואה את הריקבון של הגופה בקבר, היא לא רוצה לחזור. זה כבר לא היא. היא כאילו, היא משלימה עם המוות. אחרי היום השלישי. שפקה לה ואז ללה. לאחר שלושה ימים הכרס נפקעת על פניו, אומרת לו, אלך מה שגזלת וחמסת ונתת בי. זה מתאר כאילו שגם המת כאילו עובר משהו בשלושה ימים, אבל זה ממש, אפשר להתאים את זה לדברים שהם אמרו קודם. את השלושה ימים ראשונים, אתה עוד לא מאמין שזה קרה, אתה עוד בתוך זה. וזה הופך לעובדה, כאילו אחרי שלושה ימים, אתה מתחיל להאמין שזה אכן קרה, או אכן מת, כן, זה השלושה ימים. ובכל מקרה, מבחינת הדין, אני מסכם, הדין היסודי של המשנה, המשנה קובעת שרק מי שיתאבל, השיבה תיפסק לו. לעומת זאת, מי שלא יתאבל, הוא יקבל שיבה מצד שני, עדיין אני חוזר ומדגיש, לא עולה על דעתה שהוא יתאבל ברגל, זה לא אופציה, בכלל לא אופציה. זה כנראה יהיה אחר כך, יהיה אחר כך, כן? ואז אתה מקבל שיבה מאוד מאוד בעייתית. הדברים האלה נראים לי מאוד נכונים על השיבה, ועכשיו דוד, עכשיו אני צריך לעבור אליך. מה נעשה עם השלושים? כל ההסבר הזה לא נכון על שלושים. או במילים מאוד פשוטות, ניתוח פשוט של המשנה מלמד שיש חוסר סימטריה מובהק בין שתי הצלעות של הרשע. שכן, מה זה? שמונה ימים בטלו גזירות או בטלה גזירת שלושים? למה? יכולה, מה הייתי מצפה לפי כל ההסבר הזה? קצת יותר, לא יודע, כאילו, איך הגעת לשמונה? אני אגיד בצורה הכי פשוטה. דווקא הדין של שלושים, זה בנוי על הנחה מסוימת, מה שאני אומר עכשיו, הכי מזכיר את ההלכה היום. מה בעצם אנחנו אומרים? נכנסת לשלושים, אז מה יקרה? הרגל יחדול אותו. מה בעצם ההלכה היום שאנחנו רגילים בה? היית בשבעה, מה הרגל עושה לו? חודל אותו, וחזי לשלושים. אני לא מדבר עכשיו איך סופרים, בסדר? זה נגיע לסוגיה בכף ד' לטפל בשאלה, איך סופרים, כן? כאילו בסוכות וזה, זה פלוט, חושב יום כיפור, איך סופרים את זה? עזבו עכשיו את השאלה הזאת. אבל בוא נתעסק רק רגע בשאלה, שאיך נוהגים, אתה תמיד, הרגל חודל את היחידה שאתה בא, לא את היחידה שלאחריה. עכשיו, לכאורה זה מה שכתוב בשלושים, אבל לשון מאוד פשוטה, כבר במשנה עצמה נראה באופן פשוט פער עצום בין הדין של שבעה ושלושים. בשבעה, רק אם נהגת את עיצומו של השבעה, כן, לשון התוספות עיקר השבעה, לעומת זאת בשלושים, זה לכאורה לא ככה. נכנסת לשלושים, זה בטל. כאן אני אומר, זה בנוי על הנחה מסוימת שלי, שהיא תעמוד למבחן בגמרא בעמוד ב'. אז כבר עכשיו נוכל לשאול את זה. והיא, איך השלושים בנוי? כלומר, מתי השלושים מתחילים? בוא נשאל את זה. השלושים מתחילים ביום הפטירה, משם, הרי השלושים סופרים מיום הפטירה, כן? אז האם סופרים את השלושים מיום הפטירה, או אם את השלושים סופרים ממתי? כשהשיבה מסתמת, מתחילים את השלושים. האם השלושים זה השיבה, התקופה שאחרי השיבה? הגמרא בעמוד ב' שואלת אם אפשר להתחיל את השלושים לפני השיבה. כך היא שואלת. על איזה מקרה? קובר מתו, שני ברגל, שאת השיבה מתי הוא מתחיל? מתי הוא מתחיל לספור את השלושים? אז זה ספק של הגמרא בעמוד ב'. אז למה היא די מתלבדת בשאלה הזאת? שמה שאמרתי בעיקר הוא על הנחה, הקושיה, רציתי פה קצת להקשות, כן? שנראה בעיות, כן? זה מניחים שהשלושים מתחילים אחרי השיבה. השלושים מתחילים אחרי השיבה? אז בכלל דין אחר כנראה. כלומר, האם הדין של בטלו השלושים והשיבה זה אותו דין? עכשיו, אם אתם חושבים שאני נותח לא טוב, בואו נתחיל לקרוא את הגמרא. יש לנו כמה דקות, אז בואו נתחיל לראות את הסוגיה. לא נספיק היום את הכל, אבל מה שנספיק. אומרת הגמרא כך, וכאן אני חוזר לסינופסיס שלי, בסדר? אני ברשותכם אמלא לכם את הנוסח כפי שמופיע בכתבי היד. בסדר? אמר רב, אצלנו לפנינו בגמרא כתוב גזירת בטלו, אבל אני חוזר על מה שציינתי קודם. בכל כתבי היד כתוב, אמר רב, גזירות בטלו, ימים לא בטלו. וכן אמר רב הונה, גזירות בטלו, ימים לא בטלו. ורב ששת אמר, אפילו ימים בטלו. עכשיו כאן כבר בקריאה הפשוטה של דברי הגמרא, שמודעים לכל מה שהערנו קודם, לביתי הנוסח והפרשנות, נראה באופן פשוט שרב, הממרה שלו רוכבת על מה? על כל מה שאני אמר קודם. במילים מאוד פשוטות, מה רב אומר? שהוא גרס במשנה גזרות, ולכן הוא אומר דבר מאוד פשוט. הגזרות בטלו, אבל השיבה לא בטלה. זה פשוט מה שהוא אומר, גזרות בטלו, ימים לא בטלו. רק מה השאלה? וזה כמובן, השאלה הזאת היא בעיקר על מי? על השיבה, בעיקר. אנחנו, מה השאלה המתבקשת? מה הכוונה? נכון? אז אם אתה רש בין היתום, הבנו מה הכוונה. מה הכוונה אם אתה רש בין היתום? מה הכוונה? שהימים לא בטלו, במובן שאתה צריך עדיין לשבת את הימים האלה. אתה לא, אל תחשוב קיבלת חופש מהשיבה, אתה צריך עדיין לשבת אותם, כן? עכשיו, רש בין היתום אומר פה דבר באמת משונה. קראתי את זה קודם, עכשיו אני יכול להסביר את זה. שלפי רב אתה תשב שבעה בלי איסורי... בלי איסורי אבלות, כי הגזירות בטלו. ואז אתה אומר, מה השאלה? אז מה זה לשבת שבעה אם אתה... בלי גזירות, כן? אני אם כבר להיות במחנה של הרש בן היתום, הייתי אומר, גזירות בטלו, הכוונה מתי? ברגל הגזירות בטלו, אבל הימים לא בטלו, מה הכוונה? תחזור לשבת שבעה עם הגזירות אחר כך. אבל הרש בן היתום לא מעלה את זה לדעתו. למה? כי גם הוא מה חושב כמו כולם? שלא יכול להיות שהרגל חודל. אז הרגל חודל את הגזרות, הוא לא חודל את הימים. לא ברור אצלו. מה הכוונה? זה באמת לא ברור, ולכן הוא קיבל מרש ליברמן ציון של תמוע, בצדק. בצדק הוא תמוע, אבל למרות שהוא לא מופרך בכלל באיזה רובד מסוים של המשנה. אבל זה די ברור שממרת רב רוכבת על הגרסה של כתב יד קויפמן. רק מה לא ברור? וזה בדיוק מה ששואל אותו, לפי נוסח כתבי היד, רב שישה בר אידי, שימה, אצלנו בגמרא ישר עוברים בדפוס למי טיימן. רואים את זה? אבל בכל כתבי היד, ואתם מוזמנים לבדוק אותי, כל הראשונים על הסוגיה גורסים כמו הכתב, כמו כתבי היד, מהסיבה הפשוטה, שזה הנוסח שעמד לפניהם, שיש פה אחד מהמוראים שאומר, מצוין שזה הטקסט, שזה מה שכתוב, אבל תסביר לי את ההיגיון, את הסברה. מה תקיף לה רב שישי ברי דרבידי? למען דאמר, גזירות בטלו, ימים לא בטלו, תשמעו מה כתוב בכל ידי הנוסח, מאחר דגזירות בטלו, ימים המי לא בטלו. מה העברית? מה הכוונה? בסדר, גזירות בטלו, ימים לא בטלו. מה נשאר מהימים? הם גזירות. ועל זה באה התשובה, וכאן יש מחלוקת אדירה בין הראשונים, שרוב הראשונים אוחזים בעמדה אחת, שהיא הרבה יותר פשוטה, והיא שהתשובה שניתנת, אני קורא את התשובה עכשיו, שאם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל. רוב הראשונים מפרשים, הרי גילוח הוא אחד מייסורי שלושים. ולכן רוב הראשונים מפרשים, תראו את זה פה ברשי על אתר, שכל הדיון פה הוא מוסב רק על שלושים ולא על שבעה. בדיוק. על שבעה ברור שכמעט מה אני כבר אומר, אני אסביר את זה בתוך הסוגיה, שלגבי שבעה ברור שמה הכוונה בטלה גזרת, ולגבי שלושים אפשר להגיד מה? בטלו גזרות. זאת הכוונה, והאמת מאוד קל להסביר את זה. מאוד מאוד קל להסביר את זה, חוץ מהקושיות שקודם הקשיתי דוד, כן? למשמונה מול זה. בוא נשאל שאלה מאוד פשוטה, נגיע לרמב"ן בתורת האדם, נראה דיון מפורש. האם אדם לא יכול לנהוג ניהוגי השלושים ברגל? בוא נשאל את השאלה הפשוטה הזאת. אי אפשר לנהוג אותה? מה עם ניהוגי שלושים העיקריים, אתם יודעים? איסור גיט, תגלחת, איסור תספור, אתם יודעים שאיסור כביסה, אתם יודעים שכל הדברים האלה אסור ברגל ממילא? אסור מסיבה אחרת, כי אתה ברגל. אבל יש סתירה בין דיני שלושים לבין, טוב, אז קודם שאלנו בשבוע קודם, עד כמה יש סתירה בין דיני רגל לבין דיני אבלות? מה אפשר לשבת על הרצפה ברגל? אי אפשר לשבת דין העליים ברגל? וכולם מבינים שיש בכל זאת איזה קונפליקט הרבה יותר גדול ביניהם, כאילו, אני אומרת בצורה הכי פשוטה, דיני שלושים חופפים ברובם הגדול לדיני רגל, הם חופפים. ומי שלא מאמין לי, אז זה כתוב מפורש בתוספתא. וכאן אפשר ליברמן הציע איזה תיקון, לדעתי שלא בצדק, אני מקריא לכם, אני חוזר עכשיו להלכה ח', אומרת התוספתא, שמונה ימים קודם לרגל מספר בערב הרגל. אם לא סיפר בערב הרגל, אסור לספר עד שיעברו עליו 30 יום, שאף על פי שאין הרגל עולה לו לספירת שבעה, עולה לו לספירת 30. מה נאמר פה מפורש? שהרגל הוא חלק מהשלושים. למה הוא עולה לספירת שלושים? מהסיבה הפשוטה, אני כרגע עכשיו רמב"ן, זורם איתו עד הסוף, רמב"ן בתורת האדם, זו שיטתו. כי נוהגים את השלושים ברגל, למה לא? עכשיו אני אשאל שאלה מאוד פשוטה, דוד, בוא נשאל שאלה הרבה יותר טובה. אם נוהגים ניהוגי שלושים ברגל, אז למה הרגל מפסיק את האבילות? למה הרגל מפסיק את השלושים? אני לגמרי מבולבל. ובעצם, זה מה שרב אומר. בעצם, הנה עכשיו ננסה לפרש, הרי רב הוא התוספתא הזאת, נכון? שגזירות בטלו, ימים לא בטלו, למה הכוונה? שאתה, אומרים לך לגלח בערב הרגל, אבל אם לא גילחת, אז מה אומרים לך? בבקשה, מה? תמשיך. אז מעכשיו איסור התגלחת ממשיכה. כלומר, בניגוד ל... אני אומר, זה הפשטות אצל רוב הראשונים. בניגוד לשבעה, שמה נגיד לאדם? אם הרגל חדל, אז חדל. בשלושים זה לא ככה. אומרים לאדם, אתה בערב הרגל אתה יכול להסתפר. אם לא הסתפרת, לא ניצלת את ההזדמנות, השלושים ממשיכים. עכשיו כבר נגיד, מה בעצם הכוונה? שרגל באמת לא מפסיק. שלושים. למה הוא לא מפסיק שלושים? כי אין שום סיבה שהוא יפסיק אותו. אז אם כך, מה זה הדין? אז פה הדין הוא מאוד מאוד פשוט. רגל לא מפסיק שלושים. אתם יודעים מי מפסיק את השלושים? ערב הרגל מפסיק אותו, מצוין. למה? כי בערב הרגל מה יש לנו? אדם חייב להתכונן לרגל, אדם חייב להסתפר. עכשיו פה אנחנו מגלים על החנין את זה בהמשך הגמרא בשבוע הבא, שכשמקימים אדם מהשיבה בערב הרגל, אז לא אומרים את זה. אדם שבתוך השיבה לא אומרים לו, ערב רגל, תלך תסתפר. נעסוק בזה, זה גמרא בהמשך. אבל מגיע אדם לשלושים, הוא יצא מהשיבה. כי מי שרוצה יכול להשתמש במושגים מאוד יפים של סבי הרב, שבאותו שיעור בשום זכר במר אל אבילות, הרב שם מסביר שהיסוד הגדול של עובדים בין שבעה ושלושים זה לא כמות והיקף הניוגים או הגזרות, אלא שבשבעה יש קיום של אבילות, כלומר כשאדם נוהג את הניוגים, הוא מפגין, יש לו קיום מצווה של הפגנת האבילות, שלושים זה רק איסורים, כך הרב מדבר. זה לא תקופת אבל, זה תקופת איסורים. ומה שבעצם נאמר הוא, את הדבר המאוד מאוד פשוט, שבשבעה לא שולחים אדם לספר בערב הרגל, הערב הרגל לא קיים בשבעה. אבל כשאתה נכנסת לתוך השלושים, זה השמונה ימים, אז בערב הרגל אומרים לך, צריך להתכונן לחג, לך תחליף בגדים, לך תתרחץ, לך תתגלח, וזה דוחה שלושים. ומילים אחרות, כשאתה ניצל בשלושים, בערב הרגל, הוא הולך להתכונן לחג. אבל אם לא ניצלת את זה, לשלושים ממשיכים. זה בעצם הדין שנאמר. ובלשון אחרת, הדין של שלושים, הדין של שבעה, שני דינים שונים לחלוטין. אין קשר. לכן זה שלושה ימים, וזה שמונה ימים. וזה, ולכן לא נאמר לדעת רוב הראשונים על שבעה. אם לא ניצלת את זה, טוב, אז השבעה ממשיכה לך. לא, כי לא, אפשר... לעומת זאת, על שלושים כן אומרים, למה? כי אין באמת סתירה בין שלושים לבין רגל. עכשיו זה ממש לשון הברייתא. שמונה ימים קודם לרגל, מספר בערב הרגל. ערב הרגל הוא שולח אותך לספר. ולכן, מה אומר הדין? אני עכשיו חוזר ללשון הגמרא. כי מה אומר הדין? שאם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל. עכשיו תמשיך את השלושים. עכשיו יש לא מעט ראשונים, שאני מופיע פה בתלמיד הבחיל מפריז, שהם לא מבארים את זה איך שאני ביארתי פה, כמו שזה נראה לי ביור שכמו כפפה ליד על המילים, בתוספתא של הגמרא, אלא זה בתורת כנס. כך הוא אומר, אני אקריא לכם את זה. הוא אומר, כאילו מה אתה, כי היה לך הזדמנות להתכונן לרגל ואתה צפצפת, אז אל תגיד, עכשיו אני מאוד קשה לי השערות שלי, כן? כאילו, ככה הוא כותב, אני קורא את זה, הוא כותב ככה, הנה זה לקח לא בטלה ממנו גזירת למד, אלא אם כן גילח משום כנס. זה סמך ג' בדפים של הספר, אוקיי? השורה העליונה, משום כנס שכנסו חכמים, כיוון שנכנס לרגל מנובל, ככה הוא כותב. אבל אני חושב שבפשוטם של דברים הסיבה הרבה יותר עמוקה. רגל באמת לא דוחה שלושים. הוא פשוט בערב הרגל יש היתר להסתפר. או יש מצווה להסתפר. לא הסתפרת, תמשיך את השלושים.
זה גם הכוונה של המשנה שלנו?
אני חושב שלדעת רב זה הכוונה, שמונה ימים קודם לרגל בטלו הימנו גזירות שלושים. מה הכוונה? שאם שמונה ימים קודם לרגל ואתה הסתפרת, השלושים נגמר. עכשיו למה זה נגמר? עכשיו אני צריך להסביר את זה. שברת, אבל זה בא מסיבה יותר עמוקה, שהיא תתבהר כולה בהמשך הסוגיה. זה בא מסיבה פשוטה, כי איסורי השלושים הם במהותם איסורים שמקבלים משמעות רק שיש להם אפקט מצטבר של זמן. אדם, טוב, אני הסתפרתי ביום שישי, כמה זמן ייקח לי לראות פרוע? ייקח לי קצת זמן. למה לזקן לוקח פחות זמן מהראש, מיוחד שהוא מדוידל, אבל זה לוקח זמן. או כשלמדתי עם תלמידים בישיבה, היה לי דוגמנים, חבל על הזמן, היה אחד היפי כזה, אחד שעשה גלח יום לפני, יכולת ממש לדבר על זה, כן? אתם אנשים ביישוב, כן? אבל כן, אני יכול לומר, כולם מבינים, תספור את זה אפקט של זמן. אבל בואו נראה את זה בתורה הכי פשוטה. אם אדם מסתפר בערב הרגל, באמת זה כבר לא משנה לדבר איתו על מה? השלושים, זה נגמר מאליו. אם הוא לא יסתפר, באמת זה יכול להמשיך. מבינים מאוד פשוטים. בטלו גזירות שלושים, הסתפרת. כלומר, יש לך היתר, לא לקיים דיני שלושים. עכשיו, ברגע שמימשת את היתר, או סליחה, את המצווה, אז זה מאליו, זה נגמר, כן? אומנם אנחנו צריך לבדוק האם זה נכון על כל דיני שלושים. כאילו, זה לא סתם שנתפסו פה למה? לגילוח, זה לא סתם. זה מסיבה טובה, כי גם חז"ל הבינו שגילוח, הרי אצל חז"ל גילוח הוא לא פעולה יומיומית. זה יודעים פשוט מהפרק הזה, מה זה אם לא מגלחים? אפשר שבוע לא להתגלח ולא קורה כלום, רק צריך לדאוג שתתגלח לפני, נכון? כולם יודעים את כל התסבוכת עם הגילוח היום בחול המועד.
טוב, אני אשאל את
אני רק אגיד שסבי הרב חשב שזה חובה גמורה, מי שנוהג להתגלח מדי יום, להתגלח ברגל כל יום. חובה, לא, כמו שפיינשטיין אומר, זה היתר, בן תרא עדיף שלא יעשה את זה. לא, הרב אמר, זה חובה גמורה. הוא היה גוער בתלמידים שלא היו מתגלחים, כולל הוא היה גוער בספירת העומר, מי שהיה לא מגולח לכבוד שבת. מספרים שהרב שכטר, שבאותה עת הוא לא היה נוהג להתגלח מדי יום בספירת העומר, גם לא לשבת, הוא היה מתגלח לפני השיעור, כי הוא פחד מהגערות של הרב. ככה היו מספרים. כשאני למדתי בו, הוא כבר היה מתגלח כל יום בספירת העומר, ככה הרבה עושים שם, והיום יש לו, הוא פתר את הבעיות שלו, כמוני. גידל זקן והחיים יותר קלים, כן? אבל בסדר, בכל מקרה, זה לכאורה הרקע, בגילוח, זה לא פעולה יומיומית. אז אומרים לך, תתגלח. זה לכאורה הסבר, כשהגמרא מביאה את הברייתא של התוספתא, בזה נסיים להיום, והתניא פה הכוונה כמובן בסייעתא, בניחותא. הקוברת מתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלה אימנו גזירת שבעה. שמונה ימים קודם לרגל, בטלה אימנו גזירת שלושים. הוא מגלח ערב הרגל, אם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל. אז זה אבא שאול חולק, הוא שחקן ראשי פה בסוגיה. אבא שאול אומר, מותר לגלח אחר הרגל. הוא בעצם אוחז בעמדה שימים בטלו. בעצם מה אפשר לומר בצורה מאוד פשוטה? רב אוחז בעמדה כמו תנא קמא בברייתא, שגזירות בטלו, ימים לא בטלו. בעצם אבא שאול הוא אבא של איזה שיטה? שגזירת 30 בטלה. השלושים הסתיימו. בדיוק, כמו זה בעצם, אפשר לומר שאולי ההגעה במשנה היא פרי השפעה של שיטת אבא שאול. בואו נראה גם, עוד איזה שתי דקות, כן? מאיפה אבא שאול בא? זה פילי פלואים. אומר אבא שאול, תראו את הנימוק, שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, כך מצוות שבעה מבטלת גזירת שלושים. עכשיו פה שימו לב, בזה אנחנו נסיים, שאבא שאול לומד את זה בבחינת כשם. ובלשון אחרת, מה כל היסוד שניסיתי בדקות האחרונות לקדם פה? שיש הבדל בין ההתנגשות בין רגל לשבעה לבין רגל לשלושים. גם אבא שאול אומר את זה במפורש, אבא שאול אומר את זה במפורש. מה הוא אומר? הרבה יותר פשוט שהרגל מבטל שבעה מאשר שהוא יבטל שלושים. רק מה הוא עורך? הקש, כשם. דיינו, כמו שכולם מבינים שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, או בלשון הברייתא, הפרשנות הפשוטה כאן היא ודאי גזירת וביטול, מה הכוונה? חודל, זאת הכוונה. זה בטלה גזירת שבעה. אז אבא שאול אומר, בעצם אבא שאול רומז, שבבסיס מה היה נכון לומר? כל אחד לא היה עומד לפני עצמו. מה היו צריכים להגיד? בטלה גזירת שבעה, בטלו גזירות שלושים. אבל היות ואני בדיני אבלות, אני אוהב לגהץ מבחינה מושגית להשוות, דיני השבעה לימדו אותי על דיני השלושים, ולכן אני הגעתי למסקנה שכשם ש... מצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, כך מצוות שבעה מבטלת גזירת שלושים, וכך הגעתי לרעיון, ובמילים פשוטות אבא שאול אומר, ברגע שאמרו לך שאתה יכול ללכת להסתפר, לא בודקים אם הלכת או לא, זה נגמר. אבל ברור מדבריו שגם הוא מבין שבשורש של הדבר, זה פשוט יותר בשבעה מאשר בשלושים, וכאן, רק פתיח לשבוע הבא, הסוגיה תפסה את אבא שאול שיש פה עוד משהו בינו לבין חכמים. מה הדבר הזה? שהוא לא אמר שמונה ימים קודם לרגל, אלא שבעה. ופה באה הגמרא, אני אומר את זה כשאלה, כאתגר לפעם הבאה, באה הגמרא ואומרת, תדעו לכם, יש פה עוד מחלוקת ביניהם, האם היא קצת היום כחולו? וכאן אני שואל, האם יש קשר בין השאלה האודות מקצת היום כחולו לבין מה שאנחנו דנים פה כאן? זאת שאלה שאני שואל אותה, בעזרת השם בשבוע הבא. כן? בואו נגיד רק כמה מילים קצרות על פרשת שבוע. בטח ניחשתם מה אני רוצה לדבר. אני מחפש כל הזמן קבורה ומתים. פרשת ויחי זה פרשה... חבל רק 10 דקות, אפשר קצת יותר, כן? אבל כמובן, הפרשה שלנו היא פרשה שיש בה הרבה יסודות גדולים. וכתבו, ניסיתי להם קצת בדברים שנכתבו על הפרשה, ו... הרבה לקחו את אותם דברים ומשכו אותם להרבה כיוונים, כן? וכל דרשן יכול לפי הסדר יום שלו והאג'נדות שלו למשוך את זה להרבה מאוד כיוונים, וזה הבקשה החוזרת ונשנית של יעקב, לא להיקבר במצרים ולהעלות אותו, וכל המסע הזה, כן, זה מסע רציני, כן, והם לוקחים אותו מארץ כנען, מארץ מצרים, ועוזרים אותו לארץ כנען וכולי. ואני רוצה רק מספר היבטים קצרים לומר על הדבר הזה. קודם כל, יש שהדגישו שהדבר שהיה חשוב לו זה לא להיקבר במצרים, כמו שהיה חשוב לו להיקבר בארץ ישראל. כן, והרקע הוא יכול להיות מגוון. אחד מהדברים שאולי עולים בפרשה, זה אחד מהחידות שלא ברורות, וזה למה בני ישראל נשארים? היה רעב, כולם ירדו למצרים. הרעב, מיטב ידיעתי, הסתיים. למה הם לא חוזרים הביתה? טוב, אז אנחנו כולנו חכמים גדולים, מה כולנו יודעים? ברית בין הבתרים, מישהו ציווה עליהם לקיים את ברית בין הבתרים בהתנדבות? כאילו, אני אגיד את זה אחרת. כולם מכירים את הדיון על המפורסם של הרמב״ם והרמב״ן, איך המצרים נענשים, הרי אף אחד לא היה, הרי ברית בין הבתרים ציווה עליהם, אז מה אחת מהתשובות שם? אף אחד לא ציווה על המצרי הזה, הרמב״ם אומר, אף אחד לא ציווה עליך לשעבד אותם, אך מצרי לא אמר, אני משעבד אותם כדי לקיים את ברית בין הבתרים, כן? אותה שאלה, אפשר להפוך אותה גם לבני ישראל. מה הם עושים שם? וזה כמעט ברור, זה לא נעים להגיד, אבל אנחנו יכולים להגיד את זה כי אנחנו פה. שיהודים תמיד אהבו את הגולה, במיוחד אם היא גולה סוואה ועשירה, כמו מצרים, כמו ניו יורק, לא יודע, כאילו... יש גלויות שכיף שם. בוא נגיד תמיד, יהודים לא הצטיינו בריצה חזרה לארץ ישראל. כנראה שמצרים די מצא חן ביניהם, למרות שהם רק היו בארץ גושן, ולא היו בארץ מצרים. כנראה שהיה די נחמד שם, כנראה שלא כך פשוט... להוביל אותם חזרה. יש שכתבו, מי שרוצה לראות, ב-VBM יש כל מיני שיעורים על ויחי, כל אחד שם בחר משהו. הרב וייטמן כתב על זה שם שיעור בסדרה של שנה שעברה. הוא בעיקר מדגיש, ויש איזה כמה יסודות מאוד יפים בכתובים, הוא מראה על תקבולות מאוד מעניינות בין התיאור של הקבורה של יעקב, המסע של הקבורה שלו, מסע הלוויה ממצרים לארץ ישראל, לבין יציאת מצרים. שזה מתחיל בפרשים, יש פה תיאור שויה על אמו רכב פרשים, מחנה כבד מאוד, ביטויים שבאים ישר משמות י"ד מתיאור יציאת מצרים. גם המסלול שהם עושים הוא מסלול לא כל כך מובן, הם באים לגורן האטד אשר בעבר הירדן, כי אתם יודעים מה הכביש האוטוסטרדה ממצרים לארץ כנען? אתם יודעים מה האוטוסטרדה? כתוב בתורה, בשמות י' יש דרך ארץ פלישתים, זה כביש 6, נוסעים ישר שם אל הריש ומגיעים, מה הם עושים בהם הירדן, גורן האטד, כן, כאילו מה הסיפור הזה, כן? אז הוא אמנם רוצה לטעון, הרב וייטמן, שעבר הירדן, במקרא לפעמים הכוונה עבר הירדן המערבי, כלומר הם באמת נסעו דרך האוטוסטרדה, עדיין זה טריקי, כלומר בוא נגיד ככה, לפעמים המספר משתמש בביטוי, מומעם, גם אם הוא גיאוגרפית או פיזית, כלומר אפשר להגיד שהוא מתכוון לדבר אחד, זה שהוא משתמש לביטוי שבדרך כלל יש לו משמעות אחרת, הוא רוצה לגרום לך, או בוא נגיד ככה, זה מאוד מזכיר את המסלול של בני ישראל שבאו מעבר הירדן, אומנם המזרחי, כן? והבית במקרה רוצה למשוך את זה לשאלה שיעקב, הקבורה היא כאילו מסמלת את ההשתקעות המוחלטת במצרים, וכאילו הוא רוצה להגיד להם, חבר'ה, אל תשכחו שאתם צריכים יום אחד מה לעשות? לצאת מפה. אני זוכר את הרב שטיינזלץ פה באיזה סעודת משיח, שעוד אם גרתי בשכונה פה, זה כבר הרבה שנים. הוא דיבר על זה, מה זה סעודת משיח? אז הוא אמר, הוא מרגיש הרבה מאוד פעמים, כשהוא מסתובב בארצות הברית, שנכון, יהודים רוצים שהמשיח יבוא, אבל האמת, זה לא כל כך נוח שהוא יבוא היום, כן, כאילו, לא גמרתי ממש כאן, ואני באמצע לימודים, ו... אז הוא אומר, הוא כאילו מרגיש שאנשים אומרים, אני מאמין בית המשיח על מנת שיבוא עוד הרבה שנים, כשהם נוח. אז הוא אומר, אז מה עושים יהודים בשביל של פסח? אומרים לו קדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שהמשיח יבוא, בסדר? למרות שלא נוח שיבוא, אנחנו באמת רוצים אותו. לא, אבל כאילו יעקב אבינו מורה את הדרך, כי קבורה היא מסמלת השתקעות. אני חוזר לפצע של המשפחה שלי, העברת הקברים בגוש קטיף, שבצדק ראו בזה נקודה, גם שקברו בגוש קטיף זו הייתה אמירה, גם הקירת הקברים הייתה משהו באמת הזוי ומחאיב, וזה הרקע שהוא כאילו רואה כאן, כאילו הקבורה אומרת משהו, זה בא להגיד, אנחנו במצרים, סבבה, נחמד, אבל ארץ ישראל. האמת, זה, יש איזה לשונות בכתובים, קשה לי קצת עם זה. אני הרבה יותר מתחבר לכיוון אחר, שפעם שעלה בשיחה שהייתה לי עם הרב יואל בן נון, למיטב ידיעתי הוא לא פרסם את זה בשום מקום, אבל הוא בעיקר הדגיש את פולחן המוות של המצרים. שזה בלשון שרשי מביא על הפסוק, תוכלו להסתכל, על הפסוק של ענה תקברן לי במצרים, רש"י מביא שלושה הסברים בשם חז"ל, למה לא להיקבר במצרים? אחד זה הגלגול מחילות, כי תחיית המתים תהיה בארץ ישראל, וזה גם כל מקום בחוץ לארץ לא כדאי להיקבר. שנית, הכינים של מכת כינים, אבל רש"י אומר שלא יעשו לי עבודה זרה. כן, וכאן מספיק ללכת למוזיאון ארצות המקרא, יש שם חדר ענק שמוקדש לתרבות המצרית, ולהבין שכל הסיפור, האמת שקוראים את הפרשה פה, היא קצת קשה לקריאה. כי יעקב אבינו, הוא מטפלים בו כסוג של אייקון מצרי, הוא מקבל כבוד מלכים של, הוא אבא של המלך המסתורי הזה, אבל הוא מקבל כמו החשובי העם, חונטים אותו. בעצם הפרשה מציינת איך יעקב עובר בעצם קבורה כפולה. כי נחזור לשאלת הזהות היהודית בגולה. אתה גם חלק מהגויים וגם אתה יהודי, ואפשר ממש לראות איך יש לו מסע לוויה מצרי ואחרי זה יש לו מסע לוויה יהודי. יהודי, כן, הוא איך למרת המכפילה, עונה סף על אבותיו, אבל כל הסיפור של החניתה הרי זה לא עניין פיזי רק, יש בזה עניין תרבותי ויחס למוות, ונגיע למצוות קבורה, אחד מהשאלות שצריך לשאול את עצמנו, זה מה הקבורה מביאה, מה בדיוק עניינה. אחד מהדברים שעולים במצוות קבורה זה, כאפר אתה ולאפר אתה שוב. או בלשון אחרת, זה כתוב בבוכי נפשי, אומרים את זה ליד קבר בגלל זה, שזה סוג של חילוף חומרים, זה סוג של התחדש פני אדמה. תוסף רוחה מגברון ולאפרה משובון, זה מין תהליך כזה שאדם בא מהטבע, הוא חוזר למקום שלו, אבל יש בזה גם סוג של השלמה עם המוות, ויש כל מיני שאלות הלכתיות שיצאו מזה, קבורה בים, קבורה לא בלי אפר, נגיע, נוכל לשאול את השאלות. המצרים, כל החניתה, כל התרבות הזאת, ניסתה להילחם במוות, לתת חיים נצחיים, ועל מוות. זה מתחיל בחניתה לשמר את הגוף, זה ממשיך בציורי הקיר שהם ציירו שם בתוך הפירמידות, שהמטרה הייתה לסובב את המת בתמונות מהחיים שלו, כשהוא יהיה מצויד בחיי הנצח, קצת קראתי מה שמצאתי באינטרנט, לא יותר מדי, אבל כאילו ניסו לתאר בכל מיני אתרים של אנציקלופדיות, כאילו יעקב אבינו הוא רוצה לברוח מזה, אומרים לי מאוד פשוטות, יש פה סוג של התנגשות בתפיסות עולם סביב מה זה מוות, איך להשלים איתו, וכאן יש אמירה לא ארץ ישראל מול גולה או מנמי הגולה, אלא יש פה אמירה שאולי גם בכלל היחס למוות, היכולת לאסף אל האבות, היכולת להיקבר בקבר האבות, להיקבר במערה, לעומת להיות חנות, זה מה שהתרד את בנוחתו של יעקב אבינו. בסופו של דבר, הוא לא נמלט מהגורל הזה של החניתה. בסופו של דבר, הוא עבר את זה, וכאן הדמות אולי מעניינת הנושא בפרשה, אבל נשאיר לפרשת בשלח, בסדר? זה יוסף. שמצד אחד יוסף נשאר במצרים, שמים אותו בארון, וגם הוא לא רוצה להישאר שם, אבל הוא מחכה. הוא יחכה, הוא יישאר בגולה עוד קצת, כן? הוא הרי ודאי יותר מצרי מאבא שלו, כן? וכל הסיפור הזה, מה זה העצמות של יוסף וכו', זה נותן לנו חומר למחשבה לקראת הפעם הבאה. תודה טוב.